חדשות כל חי. השעה 9. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בצל השיח על חזרה להסכם הגרעין עם איראן וקנייה של ארצות הברית להסכם, כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי איראן חזרה לייצר צנטרפוגות מתקדמות באתר בעיר קראג'ה. הממשל בטהרן טען בעבר כי הותקף על ידי ישראל. לטענת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פקחים של הסוכנות לא מורשים לבצע עבודות פיקוח באתר. שר הבריאות ניצן הורוביץ ובכירים במשרד הבריאות סיכמו היום על שורת הקלות לישראלים השבים ארצה ולתיירים המגיעים לישראל. על פי המדיניות החדשה, נוסעים המבקשים להיכנס לישראל יוכלו לבחור האם לבצע בדיקת אנטיגן במהלך 24 שעות לפני העלייה למטוס, או בדיקת PCR כפי שנדרש כיום במהלך 72 שעות לפני ההמראה. בני הזוג אוקנין העצורים בטורקיה באבון ריגול לאחר שצילמו את ארמונו של ארדואן, יראו על החלטת בית המשפט לעצור אותם עד פתיחת משפטם. ההחלטה על כך צפויה להתקבל בתוך 7-10 ימים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי דיפלומטים ישראלים נפגשו היום עם בני הזוג אוקנין. בהודעת משרד החוץ נאמר כי הדיפלומטים נפגשו עם רשויות בית הכלא גם על מנת להבטיח כי בני הזוג יקבלו תנאים נאותים. גורם מדיני אמר לאחר פגישת אנשי משרד החוץ כי מצבם הנפשי של הזוג לא טוב, הם לא מבינים איך הם נקלעו לסיטואציה הזו. שר החוץ הפלסטיני ראאד אל-מאלכי טוען כי ישראל עשתה שימוש בתוכנת פגסוס של חברת NSO הישראלית כדי לרגל אחר משרדו הפועל להגשת תביעות נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ארצות הברית נקטה צעדים נגד החברה הישראלית וטענה כי ביצע ריגול לא חוקי. החשד לתאום מחירים ברשתות המזון. רשת יוחננוף הודיעה כי איתן יוחננוף, מבעלי השליטה בחברה, מכן גם כמנכ״ל וכדירקטור, זומן לחקירה במשרדי רשות התחרות במסגרת החשד לתאום מחירים בענף המזון. כתבנו צבי טסלר מציין כי ברשות התחרות בודקים חשד כי רשתות השיווק תיאמו מחירים, דבר האסור על פי חוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות ויתכנו טפטופים, בחמישי ירידה קלה במידות החום, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי.
ערב חי.
ברמן. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. והערב, אני רואה אנחנו צועדים פה, אתם לא רואים את זה, אנחנו נצטרך וננסה לתאר לכם את זה. אנחנו מצועדים פה במפות ארץ ישראל, במגוון סוגים ובמגוון צבעים. הגדיל לעשות חברון, שהגיע ממש עם ספר של גבולות הארץ,
כן,
נכון?
כן, זה ספר שמצאתי אותו היום באויצר של בית הכנסת, שנמצא במרכז הרפואי מעייני הישועה. ספר ששמו שלוש ארצות לשביעית. בעצם הספר הזה מקיף דבר ראשון את חלוקה של שלושת החלוקות של ארץ ישראל בנושא של ביאור שביעית.
כן, שאמרנו שזה מחולק לאזורים שונים.
וכל ההיסטוריה של עולי בבל ועולי מצרים. והשאלה בכלל, השאלה הגדולה היא, אם עולי מצרים גלו, והקדושה של ארץ ישראל
גלתה איתם,
אז למה מקום המקדש לא גלה? זאת אומרת, אם הקדושה פקעה, גם קדושת...
אתה יכול לא להיכנס גם לכל העניינים האלה?
ויש פה גם מפות, ואני חייב לתת קרדיט שהספר הזה חיבר.
כן.
הרב... אני רק... שנייה אחת.
תחפש את שמו.
אני אחפש, כן. הרב יהודה לנדי, הוא מחבר הספר, והספר קיבל את הסכמתו של מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, הרב אלישיב, ועוד רבים נוספים.
רק נזכיר במקרה, אם מישהו היה בטיסה אתמול בזמן התוכנית שלנו, ולא הייתה שם קליטה, שאתמול התחלנו לעסוק בנושא גבולות הארץ ביחס לשמיטה, באילו מקומות יש איסור, ומאילו מקומות אפשר להביא סחורה ולמכור אותה. ולכן אנחנו ככה החלטנו שצריך להעמיק בגבולות הארץ, ולהכניס גם גיאוגרפיה תורנית לתוך השידור שלנו.
אגב, אקו, ציפורי, אשקלון, עזה, יש פה דיון פה על כל הערים האלה, עמק בית שאן, בית שאן, קיסריה.
ובאמת, בהמשך לתמול, אנחנו נדון במקומות שהזכרת, מה מוגדר כמקומות שכבשו אותם רק עולי מצרים, ואילו מקומות כבשו אותם רק עולי בבל. ובאמת השאלה שנשאלת, מדוע ולמה, אנחנו נותנים לעולי מצרים דווקא פחות כביכול חשיבות, ונוקטים שהקדושה שלהם, קדושה שהם כבשו, היא התבטלה ברגע שהם גלו על ידי נבוכדנצר, ואילו דווקא בקדושת עולי בבל, שם אנחנו אומרים שהיא נשארה לעולם. בשאלה אותי נחלקו המפרשים, יש נשארו בצריך עיון, כמפרשים על הרמב״ם, אבל ההבנה היותר ברורה ופשוטה היא שתלוי באמת באיזה צורה התקדשה הארץ. האם על ידי כיבוש או על ידי חזקה, מה שמודר חזוקה. כאשר אנחנו יודעים שיהושע בן נון, עולי מצרים, כאשר הם הגיעו ממצרים לארץ ישראל, הם כבשו את הארץ. כביכול פחות עשוי קניין חזוקה, אלא כיבוש. ההגדרה של כיבוש כשמו כנו, כאשר יש כיבוש, אז כאשר כובשים נמצאים, כביכול כובשים, כמובן שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, אבל כאשר יש את אותם אנשים שאותו עם שכבש, אז הוא מוגדר כמקום כבוש. כאשר אותו עם כבר איננו שם, אז כביכול הכיבוש פקע. ולכן זאת הסיבה שאנחנו נוקטים, ככה גמרא במסכת חולין נוקטת, שקדושת עולי מצרים שקידשו את ארץ ישראל פקעה בזמן ה... גלות. מה שאין כן עזרה, כאשר עלו הוא וסיעתו מבבל, הם עשו סוג של חזוקה, סוג של חזקה בארץ ישראל, אמנם במקומות יותר מצומצמים, אמנם בפחות מרחב ושטח מאשר עולי מצרים, אבל החזוקה הזאת נשארה לעולם, כי זה סוג של קניין, סוג של קניין, ולכן...
זאת אומרת, זה יותר מכיבוש.
זה יותר, זה טוב, שונה
מכיבוש. קודם כל נפתח את הקווים עבורכם המאזינים, 03-500-93-93, זה המספר שלנו. השאלות כמובן גם הערב הן בהלכות שמיטה, עם התייחסות מסוימת גם לגבולות, כמו שהתחלנו אתמול ללמוד. ואם אתם רוצים להגיע לשלב הגמר, ואולי לקחת מאיתנו 10,000 שקלים, או 5,000 שקלים אם תסתפקו רק במקום השני, אתם מוזמנים לחייג אלינו כעת. 03-500-93-93, אתם צריכים לענות על 3 שאלות נכון כדי לעבור איתנו אל השלב הבא. יצחק איזיקוביץ' בהפקה, אורי כהן הוא הטכנאי, והערב, כמו שאמרנו, נתייחס גם לנושא הגבולות, זאת אומרת, מה הדין של ירקות או פירות שגדלים באזורים מסוימים ברחבי הארץ, אבל לא רק.
לא רק, כמובן, אנחנו רואים לשלב עוד דברים תמיד, בשביל שאנשים שפחות נוגעים ופחות עסקו בנושא של גבולות הארץ, גם יכולים לעלות, גם יכולים להשתתף, כי יהיו עוד שאלות מנושאים שונים בלכות השמיטה, אבל כן, אנחנו נמשיך לעסוק בעיקר בנושא של גבולות הארץ, כי הנושא הזה הוא מאוד מעשי, זה לא שזה שאלה עכשיו כמו שרוצים, שהוא גיאוגרפיה וכדומה, זה גם טוב, זה גם צריך לדעת את זה, חובה לדעת, כמו שכבר אנחנו יודעים שבזמן חזקיהו, אז הוא שם חרב ואמר, מי שלא ידע את הלכות טהרה וטומאה, אז ידקר בחרב, ומי באר שבע עד גבעת לא מצאו תלמיד וילד שלא בקי אפילו בהלכות מוות טהרה, אז ודאי שצריך להיות בקיים, זה דבר בסיסי ודבר פשוט, להיות בקיים בגבולות ארץ ישראל, זה נפקימן להרבה דברים כמו שילמד, האם רק לינה שמיטה או גם לעניין יציאה מארץ, ולהמון המון דינים. ולכן אנחנו ניגע ונתחיל בנושא הזה.
נפנה אל ראשון המאזינים לערב זה, נחמן איתנו, שלום וערב חי.
ערב חי, שלום.
טוב, מה הנקודה הכי צפונית שהיית בה בארץ ישראל?
נהריה.
לא הגעת לחומס?
האמת היא, אני נזכר שהייתי בראש הנקרא גם.
אה, גם בראש הנקרא. בחומס אבל אני רואה שזה שייך...
אני גם בצפון.
אתה גם בצפון, איפה?
חיפה.
חיפה. כמעט, תחילת הצפון. תחילת הצפון. אני רואה פה במפה שחומס למשל, שנמצאת בסוריה, גם נכבשה על ידי עולי בבל.
עולי מצרים, כדומני.
לא, עולי בבל לפי...
עולי בבל, חומס?
כן. גם, כן.
החלק הפנימי שלה, החלק הפנימי שלה...
של סוריה.
כן, בלבק, שם זה המקום הבלבק, נכון, הוא מוגדר כגבול. ואפילו חומס, נכון?
זאת אומרת, אז מה, אז גם היום לצורך העניין במקומות האלה צריך לנהוג שמיטה אם כך, לא?
נכון. אם יחפרו שם למצוא את ארון הרד, אז...
למרות שזה גידול גדולי נוכרי.
לא, אם זה גדולי נוכרי, אז שוב, אנחנו...
אז כן, שוב במחלוקת.
נכון.
טוב, אז הנה השאלה הראשונה עבורך.
אבל בית שאן אגב קיבלה באמת
נדבר
נפח רציני פה בדיונים.
חברון, צא קצת מהספר אל השאלות, בבקשה.
כן. העיד רבי יהושע בן זרוז בן חמיב של רבי מאיר לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן.
אז למעשה זה ציטוט מהגמרא במסכת חולין, שגמרא שם מתארת סיפור דרמטי, סיפור דרמטי. מה? מעיד רבי יהושע בן זרוז על בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי על דוד שלו, בן חמיב, סוג של גיס, על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן.
בשנת השמיטה.
זה אתה אומר.
או שלא.
אכל עלה של ירק בבית שאן.
אז השאלה באיזה עניין מדובר שם?
מה הבעיה לאכול עלים וירקות בבית שאן?
האם יש בעיה?
מה הבעיה בבית שאן? אפשרות מספר אחת, בלי להפריש מעשרות.
זאת אומרת, הוא אכל את זה ללא... בלי להפריש מעשרות.
זה החידוש.
זה החידוש.
זה אפילו האופציה הראשונה.
והאפשרות השנייה, הסיפור הזה קרה בשנת השמיטה, ובגלל שהוא אכל ספיחין.
כביכול, הוא אכל...
לכן העיד עליו שאכל עלה. והאפשרות השלישית, שזה היה לאחר זמן הביור של אותו עלה.
אוקיי, אני רק... נחמן, הבנת את השאלה והאפשרויות?
לא שמעתי אותם כל כך.
טוב, שוב אני אחזור רק בקצרה. יש פה סיפור על רבי מאיר שאכל ירק בבית שאן. כך מתואר בגמרא. שאלתנו היא, מה הייתה הבעיה? למה זה נהיה נושא בגמרא שהוא אכל ירק בבית שאן? ואני אתך שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, הפכו את זה לנושא, כי ראו שהוא אכל את זה בלי להפריש מעשרות. אפשרות שנייה, כי ראו אותו אוכל את הירק הזה בשנת השמיטה, והרי רבנן גזרו על ספיחין. והאפשרות השלישית, כי ראו אותו אוכל את זה בשנת השמיטה, לאחר זמן הביאור, כשכבר היה צריך לבאר ולהפקיר את הירקות הללו. אז מה היה הדיון בגמרא, על המעשרות, על ספיחין או על זמן הביאור?
גימל.
על זמן הביאור, שאכל את זה לאחר זמן הביאור, אני מבין שלא למדת לאחרונה את הסוגיה, בשביל זה אנחנו כאן. בעצם אם זה לאחר זמן הביאור לכאורה לא בטוח שזה בעיה, כי אולי זה היה מופקר והוא אכל ירק שביארו אותו.
נכון מאוד.
זאת אומרת, הבעיה היא שהוא, הבעיה או שלא, זה שהוא אכל את זה בלי להפריש מעשרות.
החידוש היה, ולכן אותו רבי יהושע בן זרוז, בן חמיב של רבי מאיר, גיס רבי מאיר, בא ומעיד לפני רבי, כבכל סוג של עדות, היה מי שיגיד הוא היה על שנה, שראו, שהוא ראה, הוא בא להעיד בתור ללמוד מכך הלכה, ללמוד מכך הלכה, ואנחנו נלמד בהמשך מה הלכה אותי נותנת לנו, שהנה רבי מאיר אוכל ירקות בבית שאן בלי להפריש תרומות ומעשרות מהירק, על פניו זה סוג של טבל או סוג
ומכאן
טבל.
ומכאן מה למדנו.
מכאן מה נלמד, בוא נראה, בוא נלמד בהמשך, אבל יש לנו פה דרמה שרבי מאיר אוכל ירקות בלי לעשר.
אני באמת, יש לי עכשיו את המפה מולי, אז קל לי לראות, בית שאן נמצא בשטח שכבשו עולי בבל.
אפילו בתוך עולי בבל.
כן, אז מעניין. לכן זה עוד יותר מטמיע.
מעניין.
טוב, אז אתה תמיע יחד איתנו, נחמן?
כן.
תהיה באזנה, נפתור ביחד את התעלומה. ותודה רבה לך. נפנה כעת לדוד, שלום וערב חי.
שלום, ערב חי.
שמעת את השאלה הקודמת?
כן.
אז אנחנו רוצים להמשיך ולשאול אותך, כיצד קשורה העדות שראו את רבי מאיר אוכל ירקות ללא מעשרות לשנת השמיטה? מה הקשר בין רבי מאיר שאכל את אותו ירק בלי מעשרות, ומה הקשר של זה לשנת השמיטה. אפשרות מספר אחת היא שבבית שען חייבים לשמור שמיטה. האפשרות השנייה היא, זה שבבית שען אין צורך לשמור שמיטה, או לא חייבים שמיטה. והאפשרות השלישית, שבבית שען יש איסור ספיחין.
למעשה, אם הוא
טמא
על זה שהוא
אכל
בלא
מעשרות,
זאת אומרת ש...
זה כקרקע שלה יצאה
לכל דבר, זה גם
מחויב
לשמור
שמיטה. כן, אבל אנחנו צריכים, אנחנו שואלים, מה למדו מרבי מאיר?
זה שהוא הקשה עליו, זה לא אומר שרבי מאיר טעה, צריך ללמוד. למה רבי מאיר עשה את מה שעשה?
מה רבי מאיר הבין.
כן.
בדיוק.
האם שבבית שען חייבים לשמור שמיטה, או האם שבבית שען אין חובה לשמור שמיטה, או, האפשרות השלישית, זה שיש איסור ספיחין בבית שען.
האפשרות השלישית, אני פחות מבין מה שייך ללמוד, כאילו, שיש איסור ספיחין, אם עלה מוגדר ספיחין, אם כן, אז מה, אז הוא אכל את זה.
זאת השאלה, בואו ננסה להבין באמת.
אז מה נראה לך נכון מבין האפשרויות? או שחייבים לשמור שמיטה, או שלא חייבים לשמור שמיטה. או שיש איסור ספיחין, מה למד רבי מאיר? למה הוא אכל את הירק בבית שען? ללא מעשרות.
על פניו אני אלך על האופציה של לא חייבים לשמור שמיטה, למרות שיש לי קצת
נגיעה לג'
אבל אני אלך על
האופציה. אתה הולך על האופציה ב'. טוב אתה עושה. כי בעצם, אם הוא למד שאין צורך לשמור שמיטה, זה אומר שזה לא חלק מארץ ישראל.
אם הוא למד שלא צריך להפריש תרומות ומעשרות, הוא לא הפריש תרומות ומעשרות מאותם ירקות.
אז זה לא ארץ ישראל.
אז זה לא ארץ ישראל.
זה לא ארץ ישראל, אז הוא יכול לאכול.
אז נכון. אז לכן, הוא למד שאותו מקום בבית שען, צריך להגיד אולי החלק היותר צפוני של בית שען, הוא למד שהוא מוגדר כאותו מקום שרק כבשו אותו עולי מצרים ולא עולי בבל. ולכן רבי מאיר נקט שאין שמה לא חובה של, לא חובה של תרומות ומעשרות, ולכן לא יפריש תרומות ומעשרות כמו חוץ לארץ, ובשום כך גם אין חובה של שביעית.
יש היום את הגבול הזה בבית שען?
ברור, אנחנו יודעים שבית שען כן מוגדרת כמקום שעלו, או גם עולי בבל כבשו אותה, אבל זה המחלוקת בגמרא, איפה בדיוק
יובר? אז יכול להיות, בגלל שסמוך לבית שען עובר הגבול של כיבוש, עולי בבל, אז רבי מאיר סבר שזה מחוץ לכיבוש של עולי בבל. שאלה נוספת.
האם בהדסים יש קדושת שביעית? אנחנו מדברים על הדסים שגדלים פה בארץ.
פה בארץ, כן.
אפשרות מספר אחת כן, ואפשרות השנייה לא. ואפשרות השלישית שלדעת החזון איש, יש קדושת שביעית.
בעצם למה? בגלל שאין בזה טעם?
אבל יש ריח, יש הנאה מזה.
יש טעם, אין ריח.
לא, הפוך.
אין טעם, יש ריח, כמובן.
ואסור ליהנות.
ואסור ליהנות, זה מוסכם שננה, למשל, שאוכלים אותה, שאוכלים, אם אוכלים, בדרך כלל מיועדת לאכילה, יש כאלה שלא אוכלו בגלל של תולעים וכדומה.
יש כאלה שלא עושים, שמים בתי.
כן, אבל זה ראוי לאכילה, אז פה יש גם איסור ופשוט גם להריח. אנחנו מדברים פה על עץ, כמו הדסים, שאין זה מוגדר עץ או לא, תולי גבול רך, גבול קשה ויותר. אם הוא גבול שהוא יותר עמיד, אז אין בו בעיה של ספיחין, כן? כי הוא לא גדל פר שנה, אלא הוא גדל לטווח ארוך יותר. אנחנו מדברים פה על הדס כזה, שאין בו בעיה של ספיחין. השאלה היא כמובן, האם יש בו קדושת שביעית, כיוון שהוא מיועד רק לריח ולא למאכל. לא ראיתי אנשים שאוכלים הדסים. לא שמעתי.
אז לא האם רצוי. כן, האם לא, או לדעתו של החזון איש, יש להחמיר?
אני יודע שלגבי
ארבעת... לא, לדעת החזון איש כן, לא שיש להחמיר, אלא לדעת החזון איש יש קדושת שביעית.
אני יודע שלגבי ארבעת המינים, אני יודע שאת האתרוג מוכרים כאילו בעבלה עם שאר ארבעת המינים.
נכון.
אז אולי אין בעדף בעיה.
זה הערה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה.
השאלה אם המסקנה שלך היא הנכונה. זו תשובתך? שאין קדושת שביעית בהדסים?
ככה נמשך לי.
הערה מאוד יפה, הערה מאוד נכונה. הוא צודק, הרב דוד, נכון?
כן.
שבאמת, באתרוג אנחנו לומדים שיש בו קדושת שביעית, ומשום כך מוכרים אותו בעבלה, כי אתרוג מיועד גם למאכל, ואדרבה, כתוב בהלכה, למשל, בלכות סוכות, שמותר להריח את האתרוג. אותה לשאלה על מהווכים עליו, זה עוד נושא. אותה להריח, למרות שהוא קצת למצוותו, הוא קצת למצוותו כלפי האכילה, שלא אוכלים אותו, אלא מיועד לארבעת המינים. מה שכן, את ההדס אסור להריח. באותו הדס מארבעת המינים אסור להריח אותו, כיוון שהוא קצת למצוותו, והדבר היחיד שעושים אותו זה ריח, אז הוא קצת, הוצאנו אותו, ואנחנו לא מריחים אותו. לכן אסור להריח את ההדס. ונכון, אבל בלי זאת גם התשובה. היות שזה קצת למצוותו, וזה לצורך מצווה, אז לכן אין צורך לשמור עליו את הדין של קדושת שביעית. אבל הדסים שהם לא למצווה, אלא הם לריח, דעת החזון איש. נכון, הרבה חולקים עליו, כמו שזה עומד לריח, וזה לא מיועד לאכילה, אז אין בו קדושת שביעית. דעת החזון איש, לעומת זאת, ככה רב חיים קניבסקי פוסק להלכה למעשה, החזון איש עוד יסתפק בזה, ויש לו תזים לכם אחד, הוא פושט שכן, אבל רב חיים קניבסקי מביא פשטות, שבהדסים יש בהם קדושת שביעית.
דווקא בהדסים שלא מיועדים לארבעת המינים?
נכון. כי כשזה מיועד למצווה, אז זה לא מיועד לריח, זה מיועד למצווה. אז מה זה קדושת שביעית? בגלל מה המצווה?
אז אם קיים אין ריח, אז זה לא שייך בזה שביעית.
אז למה יש בהם קדושת שביעית? בגלל הריח?
כן, כי זה מיועד לריח.
שענה?
זאת אומרת, לדעת רב חיים, כי אני עושה כל...
כל גידול שהוא לריח, שהוא מיועד לריח. נכון.
למדנו את זה גם בעבר, זה גם השיעור.
אפילו לנוי, אפילו לנוי מוגדר כמקום של קדושת שביעית.
למדנו. דוד, תודה רבה לך.
הסכמנו,
תודה רבה. תודה. אנחנו חייבים לצאת כבר להפסקה? כן? כן, אז 03-500-93-93, אנחנו מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. יד כיסלב, חוגגים בעירית ספרי החסידות של צמאה וספרי אור החיים. עשרות אלפי ספרים במחירים שלא יחזרו. לדוגמה, ארבעה ספרי חסידות ב-100 שקלים בלבד. ספרים וסטים מכל חצרות החסידים. היריד מתקיים בבנייני האומה ממוצש וישלח עד כף בכיסלב. גברים במוצש ראשון ושני, נשים שלישי או רביעי. שירות משלוחים עד הבית.
אומרת הגמור למה
מסייע 21:00 רגע לפני סדר שלישי עם החברותה זה הזמן שלכם לקחת הפסקה ולהתענג על פלטינום אינטנס של קפה אליט מחוזק באספרסו בנית את העסק שלך בעשר אצבעות ו... אתה תעשה הכל למען העסק שלך. גם אנחנו. בנק מרקנטיל מציע מגוון פתרונות לעסקים, יחס אישי ושירות מהיר. הכל כדי שתוכל להתרכז במה שחשוב. קידום העסק שלך. התקשרו עכשיו לבנק מרקנטיל. מרקנטיל. כוכבית 5600. בנק מרקנטיל. כי עסקים עושים עם אנשים.
1-2-1-2. שומעים אותי?
מאוחדת מזמינה אתכם לשמור על הבריאות ולבוא להתחסן מפני נגיף הקורונה ומחלת השפעת. כן, כן, שני חיסונים בביקור אחד. קבעו תור עוד היום ושמרו על בריאותכם ובריאות משפחתכם. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג, כוכבית 8429, כוכבית 8429.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
מרקנטיל. כוכבית 5600.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה, על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה, ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
ישבנו, איתנו כעת ישראל. שלום וערב חי.
ערב חי. שלום.
שאל אותו מאיפה, אולי אנחנו נגיע ערב לאיזה מקום אסטרטגי, מאזין מתגורר באיזה
לא,
מקום.
לא, אשדוד.
אשדוד, מתחיל להתקרב, אבל לא... אשדוד זה כן. לכל הדעות ארץ ישראל. הדסי נוב, מה הדין שלהם לעניין שמיטה? אפשרות מספר אחת, מותר אפילו לשתול ולזרוע שם הדסים. הנוב... לכל הדעות מדובר במקום שהוא לא ארץ ישראל. האפשרות השנייה, לדעת החזון איש, אין הבדל ויש בהם קדושת שביעית. האפשרות השלישית, לכולי עלמא, אין בהם קדושת שביעית. הרב, הדסי נוב גדלים.
בנוב, נוב זה כמובן בגולן, רמת הגולן. יש שם הדסי נוב, מפורסמים. הם מודרים מאוד, משולשים בדרך כלל.
אז מה דינם למעשה?
נכון.
האם מותר לשתול ולזרוע שם הדסים, או זה אפשרות הראשונה, אפשרות השנייה זה לדעת החזוני שאין הבדל, ויש בהם קדושת שביעית.
כי החזוני שלמדנו שכל הדסים שגדלים בשאר המקומות, יש בהם קדושת שביעית, אז הוא הדין גם בהדסי נוב.
גם בהדסי נוב, והאפשרות השלישית היא שלכול העלמה אין בהם קדושת שביעית. לכול העלמה אין בהם קדושת שביעית, כי נוב היא לא חלק מארץ ישראל.
לא הייתה בכיבוש עולה בבל.
נכון מאוד, נכון מאוד. נוב לא נמצאת שם, ולכן אין בהם קדושת שביעית.
איפה בדיוק ממוקמת נוב ככה ב...
רמת הגולן, בחלק העליון של הגולן.
טוב, השאלה השנייה בשבילך. ויברח יפתח וישב בארץ טוב. טוב זו סוסיה, סוסיתה.
נכון.
למה נקראת סוסיתה בשם טוב, זאת אומרת, למה קראו לזה ארץ טוב?
זה לא סוסיה שנמצאת פה.
זה לא סוסיה?
לא, סוסיה זה פה, זה בשטחים. סוסיתה זה שום...
זה בצפון.
נכון.
אוקיי, זה עיירה קדומה בצפון.
נכון.
טוב. ויברח יפתח וישב בארץ טוב, טוב זו סוסיתה. מדוע נקראת סוסיתה? בשם טוב.
וכמובן גם לא דובר על הרכב.
כן.
שנגמר לא טוב.
שנגמר לא טוב. בוא נגיד שגם התחילו מי יודע מה טוב. אגז היה אמור להיות יצירה ישראלית, והיה כבר ייצוא של סוסיתה לחול.
לא, התחיל טוב, נגמר לא טוב.
אבל זה נגמר.
כן.
טוב, האפשרות הראשונה, כי יש שם אווירה טובה.
אוויר.
כי האוויר של סוסיתה טוב הוא. לכן סוסיתה נקראת בשם טוב.
האפשרות השנייה, כי היא פתורה. מהמעשרות והשביעית, והאפשרות השלישית, כי יש בה קדושת שביעית. לכן נקראת שמה טוב.
נראה לי גימל.
גימל, כי יש בה קדושת שביעית, אתה אומר, ולכן היא נקראת טוב.
טוב, כן.
בוא נראה אם אתה צודק. לא. למרות שזה קצת מוזר לומר... על מקום שאין בו את מצוות התלויות בארץ, שהוא נחשב כמקום טוב, זה קצת תמוע.
נכון, אבל צריך לדעת שרבנן בכוונה לא קידשו מקומות שהם בכניסה לארץ ישראל, והר ירדן וכדומה, בגלל ובשביל אותם עניים, עניי ארץ ישראל, שיהיה להם קשה להשיג פירות וירקות בארץ ישראל בשנת השמיטה, כי אנחנו יודעים, א', שהם פטורים ממעשרות, אין מעשר, אין דיני לקט שליחה או פאה.
ואין מעשר עני.
ואין מעשר עני. אז בעבר, ובעבר לא חשבו ככה להיתר. אתה יודע, היום זה התקל, יש היתר, אז אפשר, כן נתנים, אבל בעבר אולי לא היו מספיק חכמים שיחשב על היתר הזה. ולכן הם תקנו שבאותם מקומות רחוקים מהיישוב, לא יהיה להם קדושת שביעית.
ושם עניים יוכלו לאכול.
הנה סוסיתה, בתפארתה. הנה פה בספר שהבאתי. זה תחום סוסיתה.
כל סוסיתה זה איזו?
כן, ואחר זה תחום סוסיתה.
זה ליד הירמוך, אני מבין לך...
כן.
נראה הירמוך.
אוקיי. אז למדנו עוד חלק גיאוגרפי ואת דיניו. תודה רבה לך. אנחנו פונים כעת לאהרון. שלום וערב חי.
שלום, ערב
חי. טוב, בוא נמשיך לטייל בארץ ישראל.
בחיידר בירקס אברום. הוציאו את כל תלמידי כיתה החטא הישיבתית לטיול בגולן אצל חקלאים שומרי שביעית. אחד הילדים שכבר חגג בר מצווה מתנגד להשתתף בטיול בנימוק שהוא לא יוצא מהארץ.
יש פה תרתי דסתרי כבר בשאלה, יש פה פרדוקס רציני. מה? כי אם הם שומרים שביעית, לא יכול להיות שזה בחוץ לארץ.
נכון, תוך כדי קריאה עלה במוחי השאלה הזאת, עלתה במוחי השאלה, אבל בדרך. אז לא.
אתה אומר, אולי יעברו בדרך, אולי.
וגם רמת הגולן.
אבל גם שומרי שביעית, הם שומרי שביעית, כמו מה שהם צריכים לעשות שם. הרי היינו בזרים מחלוקות, האם יש מקומות שפטורים לגמרי, אין בהם בכלל שעת שביעית, יש מקומות שלא גזו ספיחין.
טוב, אז בוא נראה מה, האם צודק אותו נער צעיר או שלא?
אז האפשרות הראשונה היא שהוא צודק, והיציאה לרמת הגולן זה יציאה מהארץ, והוא צודק לדעת הרמב״ם.
זאת אומרת, יש בזה מחלוקת? אם הוא הולך לפי פסקי הרמב״ם, אז הוא
צודק. האפשרות השנייה זה אין ממש בדבריו. והאפשרות השלישית, שזה למעשה, ניתן להקל. עכשיו אנחנו באמת נדון מה דינה של רמת הגולן ב...
האם זה חלק מארץ ישראל?
לא, ישראל.
ניתן להקל.
ניתן להקל. זאת אומרת, אתה סובר שבאמת זה לא ארץ ישראל, בכל זאת ניתן להקל.
לא, זה כאילו ארץ ישראל, כן, זה ארץ ישראל.
זה ארץ ישראל.
אם זה ארץ ישראל,
לפי קווי 48 או לפי קווי עולי בבל?
שוב, זה תשובה של... בוא נצמד לאפשרויות. אפשרות ראשונה, זה אכן לא ארץ ישראל לדעת הרמב״ם, ולכן אם הוא סובר כדעת הרמב״ם, הוא צודק. אפשרות שנייה, אין שום דבר בדבריו, זה ארץ ישראל לכל דבר, והוא יכול לנסוע עם כל חבריו לכיתה, ויכול להיות שהוא משתמש בזה רק בתור תירוץ, כי אין לו כוח לנסוע. והאפשרות השלישית, זה באמת לא מוגדר כארץ ישראל, ובכל זאת ניתן להקל, כי היום
זה סמוך,
חיים
סמוך,
שמה...
זה חיים, כן. חיים שמה, נכון.
סמוך ונראה.
אפשרות א', לרמב״ם זה לא רמת הגולן.
זה לא, זה רמת הגולן,
יפה,
נכון.
וזו התשובה הנכונה.
וכמובן מפתיעה, אבל מי שבקי יודע שלדעת הרמב״ם, ככה גם הרבה מן הפוסקים, אפילו הפוסקים, נקרא להם הציונים, נקרא להם, הגדירו את רמת גולן לא כישוב שהוא קדוש בקדושת ארץ ישראל.
אין התנחלות שם.
כן, כבר מוכר אותו אדם שאמר, אף אדם לא התפלל אף פעם לגמלה ולא לקצרין. הזכיר אותו אחד הראשי מראשי הממשלות בעבר. ולכן אנחנו צריכים לדעת שרמת הגולן אין בה קדושה להרבה מן הראשונים. חלק הפוסקים עוד חולקים בדרך, וככה בדת הרמב״ם מפורסמת וידועה.
אבל מי שלא מחזיר את רמת הגולן לסורים, יש לו על מי שיסבוך.
כן, זה סתם טוב שיהיה עוד איזה שטח קרוב לארץ ישראל, אבל בפשטות...
אני עושה קצרין היא לא ארץ ישראל.
נכון.
שוב, לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם והרבה מן הפוסקים באמת, ככה להלכה למעשה, אין בה קדושת ארץ ישראל.
אבל בפועל למעשה כיום...
גידולים משם.
גידולים משם.
עגבניות משם, מותר לאכול?
אין בעיה. שום בעיה.
זה לכל הדעות?
כן,
רמת הגולן. לא צריך לשמור שביעית שם?
לא, רמת הגולן מוגדר.
כי זה לא כיבוש עולי בבל.
נכון, זה גם לא כיבוש עולי מצרים.
זה גם לא כיבוש עולי מצרים, לא הגיעו עד שם.
הגולן, זה נקרא, הוא קובש על ידי גולן, אבל זה נקרא מעבר הירדן, ולכן זה לא מוגדר בכלל כ...
זאת אומרת, חד משמעית, בנווה עתיב ובקצרין ובכל יישובי רמת הגולן, למעשה אפשר לאבד את האדמה ולאכול משם.
אנחנו נלמד באמת מה הדין, האם גם מותר לך.
אני קצת מרגיש, חברון, כמו במשחק סוגר שטחים. אתה זוכר את המשחק ההיסטורי הזה? סוגר שטחים? אנחנו לאט לאט סוגרים את השטחים. בסוף אנחנו נגלה שרק בבני ברק תל אביב אסור לגדל. רוב החלקים של ארץ ישראל המוכרת לנו כיום, בעצם, אתה לוקח את הנגב הדרומי, ואת הצפון, את רמת הגולן. ואפשר לגדל כרגיל בשנת השמיטה. אז מה כל כך...
נכון.
הארץ שלנו קטנטון.
למה כל כך קשה? למה כל כך קשה? טוב. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה.
מקומות המסופקים, האם נכללו בכיבוש עולי בבל?
בוא נגדיר מה...
בוא נקרא את זה אחרת אולי קצת.
מקומות המסופקים. אתה אומר שהמנגינה שלי לא הייתה טובה? זאת אומרת, אותם מילים רק במנגינה אחרת.
הייתה מנגינה טובה, אבל שיר אחר, לא למילים האלה.
זאת אומרת, אותם מילים להקריא רק במנגינה אחרת. מקומות המסופקים.
המסופקים, עד הסוף. בסוף יש נקודה. עד אז אין שום נקודה.
מקומות המסופקים, האם נכללו בכיבוש עולי בבל?
נקודה.
אוי, זה כמעט הסרט בני אמן קראתי.
אבל מה הגדר של מקומות המסופקים? שיש ספק לגביהם?
נכון, יש לנו ספק, האם נכבשו או לא נכבשו. אנחנו לא יודעים.
אז איך נו
הקים האם נכללו בכיבוש עולי בבל. זהו, אני עכשיו הבנתי לשאלה.
הבנת את המנגינה, אהרון?
כן, כן.
כי למשל פעם יעס, עכשיו מקומות, אנחנו לא יודעים מה הכוונה.
אז מה דינם בימינו?
מה דינים פועל?
אפשרות מספר אחת יש להחמיר.
ולנהוג בהם קדושת שביעית ואת כל דיני השמיטה.
והאפשרות השנייה להקל ולא לנהוג בהם קדושת שביעית וכל מנהגי השמיטה. והאפשרות השלישית היא שמידת חסידות להחמיר. בוזוקסטי.
איך אתה מכריע?
אז יש מקומות שאנחנו יודעים ודאי שלא. עבודה היא שלא כבשו לו בבל, אז שם אין לנו את כל העניין של הקדושה, וראינו בזה עד רבה להקל, ככל הפוסקים. אבל מה קורה במקומות שאנחנו...
מה הכתבות להחמיר?
בבקשה?
מה הכתבות להחמיר?
תמיד טוב להחמיר את חסידות, אבל השאלה פה במקרה שלנו, האם יש להחמיר ניכר הדין, להקל, או
שלא כמו... האם נפסק שצריך להחמיר? האם נפסק שלא צריך להחמיר? או שלא נפסק כלום, וזה רק מדעת חסידות להחמיר?
כן, אנחנו צריכים לדעת החזון יש בדבר.
להחמיר.
יש להחמיר, אתה אומר, שמע חזוני ששר עליך להחמיר.
לא, להפך.
למרות שגילינו פה...
אני שמעתי חזוני שהבנתי, זה לא חסידות, אז הייתי בוחר בתשובה
גילינו פה שיש הרבה מקרים שחזוני שדווקא מקל.
נכון.
טוב, אבל זו התשובה הנכונה, ויש להחמיר.
ושוב, למרות שבפשטות זה לא מוגדר כספק די רבנן, כספק בדין, זאת אומרת, אנחנו באמת לא יודעים את המקום, זה לא שיש לנו... איזה ספק, שני צדדים, אז אנחנו מכירים כזה די רבון על פה.
אם זה, אם כבשו עוד בבל הסוודה, שזה חובת השליטה.
כן, כן, והבעיה אצלנו שאנחנו חוסר ידע. שאנחנו חוסר ידע.
זה לא ספק רגיל.
נכון, מה כתבה לנו, איפה כן ואיפה לא, אנחנו לא יודעים איך לקרוא את זה. מה הכוונה, ולכן יש להחמיר אותה מקורת המסופקים.
שאלה שלישית.
הנה, דיברת על ארץ ישראל קטנה, יש לנו גם כן בעיה עם אקו. אקו, האם היא נחשבת כחלק מארץ ישראל, והרב יראה את המפה שהבאתי על אקו. יש פה את עמק אקו.
איך, מה היא מוגדרת? מפיע מפה.
ויש פה את אקו העתיקה.
כן.
זהו, שהרב יוכל לראות באמת את ה...
כבר אין לך פה את ה... מה הצבע אומר?
הצבעים, הם אומרים להיות פה, זה הסימונים. אקו, האם היא נחשבת כחלק מארץ ישראל? האפשרות הראשונה כן, והאפשרות השנייה היא לא, והאפשרות השלישית, מדובר במקום ספק. אתה אומר ספק, האם זה כיבוש בבל או לא?
ואתה... מה?
אני אקום את זה לגמרא בגיטי שם.
יפה מאוד, יפה.
אתה בהחלט צודק.
כן, כן.
אתה בהחלט צודק. עכשיו, במפה הצבעונית שיש לנו כאן, רואים שבאמת יש איזשהו פס...
יש עמק אקו, זה אני מדבר.
פס שמתייחס לכיבוש עולי מצרים... שממש נופל על הנקודה הזו של אקו, זאת אומרת, ממש גבולית.
כן, כבר גמרא, כמו שמזכירה את אקו, האם היא כצפון, האם היא לא כצפון, אז נחלקו בזה הראשונים על המקומות, ולכן אקו מוגדרת כמקום מסופק, ופשוט אפשר להקל שם, כי בגמרא פשוט מדובר כן כחוץ לארץ, כצפון, ושם מתחילה כצפון, אבל לא שיש איזה... יש איזו רצועה שעוברת, שהיא שם כן נחשבת קריית ישראל, אז לכן יש מקום להחליט.
היא מובלעת.
מובלעת, מקום מסוים שם.
בימינו איך נוהגים אז עם אקו?
מקלים שם.
מקלים. שלוש תשובות נכונות, אהרון. יפה. את אוצר השביעית, האנציקלופדיה על השמיטה של עוז והדר כבר יש לך?
מה?
את הספר אוצר השביעית של עוז והדר כבר יש לך?
לא.
אז זה בדרך אליך? ואתה עולה, והספר של הרב רועי מושקוביץ על השמיטה, רואה בשושנים, ואתה עולה איתנו בעזרת השם אל השלב הבא. אז נשתמע עוד, ותודה רבה בינתיים. אנחנו פונים כעת לשמואל. שלום וערב חי.
שלום וערב חי.
טוב, אתה מתחיל לשלוט ככה במפת ארץ ישראל?
שולט קצת.
יופי.
מאיפה אתה בארץ?
כי בדיוק סיימנו את החלק הזה לערב, עוברים לתחום, לנושא אחר.
רגע, בוא נשמע, אולי הוא מינוב, אולי הוא מדבר, אולי מיילת, מאיפה אתה?
אולי מסוסיתה.
אולי מסוסיתה.
מאיפה אתה, שואל חברון?
אני לומד בבני ברק, גר בתל ציון, בשטחים.
בתל ציון, יפה.
תל ציון.
שם אין בעיה. נכון?
אין בעיה בכלל.
בתל ציון אין בעיה של
שמיטה. תשמע, בכל מקום שאתה רואה התנחלות, תבין שזה ארץ ישראל.
לא, ארץ ישראל כן, אבל זה כיבוש עולי מצרים.
רגע, מה קורה מיהודה ושומרון?
כל האזור של עזה, נבדנו אתמול.
יהודה ושומרון הוא קשר.
מה זה קשר?
יהודה ושומרון זה...
מחוץ לשטח של עולי בבל. זה מה שאתה מתכוון?
לא, אבל למה? יהודה זה שם כל המקורות של בנימין וכל...
ברור, אנחנו חודרים בקרוב לעזה. אין כבר שם התנחלות בעבר.
אין התנחלות
בעבר. בעבר באמת היה שם לפני הגירוש.
רגע, אבל יהודה ושומרון היא חלק מארץ ישראל.
ודאי.
בכל דבר ועניין, כיבוש עולי בבל. שבט בנימין, יהודה. הבנתי. טוב, אז אתה אומר אתה גר בשטחים, בתל ציון. טוב, אבל למזלך, אז כבר אין לנו כבר שאלות היום בנושא גבולות ארץ ישראל, ואנחנו נחזור קצת לענייני שמיטה. רבי ראובן רואה את שכנו בבניין... מנקה את הגינה מהזרדים. האם יכול לומר לו שלום?
ובעצם הניקיון של הזרדים מיטיב עם הגידולים.
גם מיטיב, וגם עצם ייפוי הקרקע הוא בעיה.
אז מה הבעיה עם שלום? אין שלום לרשעים, אמר השם?
זה השאלה, אם מותר להגיד שלום. בהצלחה למדנו בעבר, שאסור. זה אסור, זה ודאי, כי אתה מאחל לו בהצלחה, זה אסור.
האם שלום?
בוקר טוב, שלום.
שאלה אם הוא רשע או לא.
בוס, מה?
או שאלה, הוא שואל, המאזין שואל, השאלה אם הוא רשע או לא רשע.
אולי הוא לא יודע.
לא, לא יודע, נכון.
אז מה, אז...
טוב, אז מה אם מותר לנו להגיד לו שלום? אפשרות מספר אחת אין בעיה, והאפשרות השנייה זה לכתחילה אין בעיה.
צריך לומר. חייבים להקדים שלום לכל אדם.
והאפשרות השלישית היא שיש נמנעים להגיד שלום לאדם שמנקש את שדהו בשנת השמיטה.
אפשרות שנייה.
לכתחילה צריך לבוא לומר לו שלום.
כן, מפני רבי יהודה שוטען בגמרא שלא הקדימנו אדם ואמר לו שלום בחייו. רבי יוחנן, סליחה.
אבל באיזה סיטואציה זה היה, הסיפור בגמרא?
הוא לא הבדיל בין גוי ליהודי.
אפילו גוי, אפילו לגוי.
נו, אבל גוי לא מחויב בשמיטה.
גוי, בגלל שהוא רשע, אם אתה טוען שאסור להגיד לו שלום, הרי גוי הוא רשע בכל זאת אמר לו שלום.
לא התייחסנו לרשע לא רשע, ממש, ההתייחסות פה לא הייתה רשע לא רשע.
שם אמרתי, אין שלום לרשעים.
דייקנו את זה. אין פה, זה לא הכיוון.
אדם שמנקש שדה הוא בשמית.
שלום לקרוב לרחוק אמר השם, מופעתי. זאת אומרת, יש קניין להגיד שלום גם לקרוב, גם לרחוק. מצד שני, פה הוא עושה איסור.
אז אין בעיה של התחילה או
השנייה. השאלה אם הוא צדיק, אז ודאי שלא עושה איסור.
הוא לא צדיק, הוא רשע, הוא מנקש את שדהו בשנת השמיטה. אז אתה אומר לי שהוא צדיק. הוא מנקש זרדים, זה איסור.
בוא נגיע להכרעה.
למה הוא מנקה? רוצה גינה יפה.
או שאין בעיה, או שלהפך, לא רק שאין בעיה, חייבים לומר לו שלום, או שיש
לו... חייבים לומר שלום.
טוב.
יפה, זה לא בדיוק.
כי זה לא נכון, אבל זה הסתכלות נכונה.
הסתכלות, זאת אומרת שצריך להקדים שלום לכל אדם.
זה חשוב.
יש הנמנעים, מה ההבדל בין מנקש שדה למחלל שבת שכן אומר שלום?
נכון מאוד, ולכן אנחנו צריכים לדעת שבאמת במשנה כתוב שלא אומרים בהצלחה, אבל כן שואלים בשלומן. אבל על מי הולך הדין הזה שבשואלים בשלומן? נחלקו הפוסקים הראשונים כבר, האם זה הולך על יהודים, אפילו שמחלל שעובר איסור של שמיטה, או רק על גויים, זאת אומרת, גוי שעושה פעולות, שבאמת יש אולי להימנע ליהודי, אבל אם גוי עושה, אז תגיד לו שלום. אבל כאשר יהודי עושה, זה מפת דעת פת השולחן ועוד, שאין לומר אפילו שלום. בכן, עושה זה נמצא במחלוקת, יש הנמנעים להגיד בכלל שלום לכל אדם.
אני יכול להסביר לך את זה, חבר.
מה ההבדל בין מחלל שביעית למחלל שבת?
מה, בשבת תגיד למישהו מחלל שבת שלום?
גם לא. זה באותה סיבה.
לכן לא אומרים שלום?
זה בשבת?
אם הוא מחלל, תוך כדי שהוא מחלל שבת, תוך כדי, כשאתה אומר לו שלום, אתה כאילו מחזק אותו בפעולה שלו. אתה כאילו מסכים לה ומקבל את זה.
לא, כשהוא יושב במכון איתו, לא. ברור שלא. כשהוא הולך ברחוב, כן.
למרות שיש אולי אלה שלא נמנעים, אפשר גם לטעון שזה אולי יקרב אותם דווקא.
ראינו, שלום יש מחלוקת, אבל להגיד בהצלחה ודאי שעשו. אחרי פה יש משנים נמנעים ויש מקלים. אבל לפרגן, זה ודאי שזה בעייתי.
אבל הסברנו גם למה יש נמנעים, כי כדי לא לחזק אותם תוך כדי שהם עושים דבר עבירה. שמואל, אנחנו נשמע אותך שוב בעזרת השם. תודה רבה לך.
לילה טוב.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. נופש הכל כלול באומן. סופי שבוע של חוויה עם נשמה. מגוון תאריכים מבחירתכם. יום הולדת, יום נישואים או סתם יום פינוק. החל מ-339 דולר. באתר של דרך צדיקים או בטלפון. 02-54-10-100.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה, על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה, ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל מעלה אדומים.
הדלקת אש בשטח פתוח היא מעשה אסור ומסוכן. נציב הכבאות וההצלה לישראל הוציא צו האוסר להדליק אש ביערות, בפארקים ובשמורות הטבע. זכרו, כשאתם יוצאים לטייל, מלאו בקפדנות אחר הנחיות הצו. אל תדליקו אש. גם אש קטנה היא סכנה. יחד, נשמור על החיים ועל הטבע. כבאות וההצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
מאירים את ירושלים 2. מופע זאת חנוכה במעמד ראש העיר ירושלים משה לאון ובהשתתפות זנביל ויינברגר, שמואל גריינמן, משה פלד ומוטי וייס בליווי בני לאופר ותזמותו. מנחה מנחם טוקר. במהלך האירוע נצדיע לשמונת מאירי העיר ויערך גמר חידון ירושלים נושא פרסים. הכניסה חופשית עם תו ירוק. תינתן עדיפות למתנדבי חסד. לרישום מראש בוואטסאפ 0527-80-90-10. שידור חי החל מהשעה 20:00 כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי. כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, אנחנו עם יעקב?
כן.
שלום וברכה, מה שלומך?
ערב טוב, ברוך השם.
תשמע, אני חושב, אריאל, שדווקא היום אתה צריך לשאול מאזינים מאיפה הם בארץ.
טוב,
זה חבר'ה, זה היום, היום הכי מתאים.
זה דרישה, זה הוא שם וטו. מאיפה כן. אתה בארץ?
ירושלים.
יפה.
אין ירושלים, אין
בעיה. אין ספקות.
כן, ספקות. יהודי לוקח מולטי ויטמין בתרכיז, האם ניתן להרבב את אותו מולטי ויטמין במיץ גזר משנת השמיטה? והרב שואל על שמיטה ממש, הספיחין.
כי זה כאילו פוגם בעצם במיץ.
רגע, רגע.
אני דובר על מיץ גזר, נגיד, שקדוש קדושת שביט.
קדוש
קדוש. או יבול נוחי לנוהגים.
קדוש קדושת שביט.
או לדוגמה, יכול להיות שגדל בסוף, בתחילת השנה, והכינו מזה מיץ גזר לטווח ארוך. כי גם עצם השאלה, אם מותר להכין... השאלה
היא שאלה עקרונית, אם מותר להכין.
נכון, דיברנו.
אבל בהנחה והכינו את זה בצורה כזו שמותר.
שמותר, הולך לפה... ראית רבחן, כי יוצא באמת להחמיר, לא להכין מיץ גזר. אבל יכול להיות, כמו שהזכרת אחרי בעצמך, שאם אנחנו משתמשים בפסולת שיוצאת בסיבים...
נשים את זה בקיגל.
בקיגל,
או בבסות שחברון... בבסות הקולינרי שחברון נתן לנו פה.
אז פרטי ניתן להקל.
אז בכל מקרה, יש לנו, וזה לא השאלה כרגע על המיץ עצמו, אלא יש לנו מיץ גזר קדוש בקדושת שביעית, האם מותר לקחת תרכיז מולטי ויטמין, לשפוך אותו לתוך המיץ גזר, כשבעצם הפעולה הזו פוגמת את טעמו של מיץ הגזר.
אפשרות מספר אחת כן, ואפשרות השנייה, רק אם הרוב ממיץ גזר אז מותר, כי הרוב...
בטל ברוב.
ואפשרות השלישית היא לא. גזר אסור לשחות בשנת שמיטה.
לא, לא. האפשרות השלישית היא שאסור להרבב את אותו מולטי ויטמין שטעמו לא ערב יחד עם המיץ גזר.
וזה לא פוגם במה שאמרתי, שיש מחלוקת על בכלל על עשיית מיץ גזר.
כן, אבל לא זו השאלה כרגע.
בסדר.
מה תשובתך?
זה הורס את הטעם של הגזר?
כן.
אני חושב שלא.
והתשובה שלך? נכונה. זאת אומרת, אפילו שזה לצורך הרפואי...
כן, לא דואר אדם ש... כן, דואר בן אדם ש...
זאת אומרת, שיכול לשתות את זה בצורה אחרת, עם מים.
נכון, נכון. או במקרה הזה, כיוון שזה לא צורך חובתי, אז לכן, בכזה, זה מוגדר כהפסד. אז אם זה טעם מר, זה ודאי שבזה איסור. גם אם זה לא טעם מר, עצם זה שמשתמשים במיץ, בתור לא שתייה בלבד, אלא בתור עזרה, לקחת דברים נוספים,
ואם הוא ממילא שותה את המיץ, הוא ישתה אותו עד תום.
אז לכן הסגרנו. אם זה תאמר, זה איסור ודאי. הספק, אם תורים הפוסקים, פה יש מקום להחמיר, יש מקום אולי להקל מי שצריך את זה בצורה שאין לו ברירה אחרת. אם זה לא משנה את הטעם לתאמר של המיץ, אלא רק עצם הביזיון, בכך שמשתמשים בדבר שהוא קדוש בשביל שביעית, בשביל למשל לתת לאדם תרופה, או לתת לאדם כל מיני להשתמש בזה, בדברים אחרים שהם לא נטו השתייה או האכילה, אז פה אנחנו כבר נכנסים לסוג של ביזיון, שפה זה יותר מחורת הפוסקים, יש מקום להחמיר במקרה שניתן, ולקחת את המולטיביטמין, או כל דבר אחר, בצורה אחרת, ולא די מים, או עם סודה, או איזו שתייה מוזגזת רגילה, ולא במיץ של שמיטה.
טוב.
במה שונה חילול שביעית?
רגע, רגע, הוא עובר איתנו לשאלה הבאה.
ודאי, ודאי.
טוב. אני פשוט, אני הייתי עסוק בספר, הוא מרתק כן, אותי
כן,
מאוד.
כן, אני רואה. אנחנו נוציא אותך מהשיעור, כן.
מי שקורא ספר באמצע שיעור זה
מרוכז.
בטח. במה שונה חילול שביעית מחילול מעשר שני? האפשרות הראשונה היא שמעשר שני אפשר על פרוטה, וחילול שביעית רק משתי פרוטות. האפשרות השנייה היא שמעשר שני מחללים דרך פדיון, וחילול שביעית דרך מחר. האפשרות השלישית היא שמעשר שני ניתן לחלל רק ביום, ופדיון שביעית גם בלילה.
האפשרות השנייה.
שמעשר שני דרך פדיון ושביעית
דרך מחירה.
זאת אומרת שקונים עם הכסף מאכלים.
נכון.
זה מחלל את ה...
נכון, יש הבדל מהותי גם, מהותי מאוד, שאותו לא הזכרנו, כי זה פשוט ברור, אבל נזכיר אותו יותר כדי, שמעשר שני, אחרי שמחללים אותו, אז הפרי יוצא לחולין, לחולין. מה שאין כן בפירות שביעית, גם אם תמכור.
גם זה מקבל קדושה.
נכון, זה וזה, שניהם קדושים.
זאת אומרת, גם מה שאני... זאת אומרת,
גם הפרי נשאר.
המאכלים שקניתי אותם בכסף שקדוש בקדושת שביעית, אמנם הכסף יוצא לחולין. נכון, אבל המאכלים...
בפרי שני זה כן מתחלל.
זה הרי אני מזכיר פה בצורה מצוינת, שבפעם הראשונה...
רגע, בשביעית זה גם סוחף את הקדושה שלו, הלאה?
כן, כן, זאת אומרת, אני מזכיר.
אבל לא, למדנו אבל ש...
לא, אחרון אחרון, והפרי עצמו נשאר. זאת אומרת, יש פה שילוב. הפרי עצמו הראשוני, נגיד אותה גויאבה, היא נשארת קדושה. נקודה.
למרות שהיא חוללה.
חוללה, למרות שמישהו קנה אותה.
מישהו קנה אותה, כן.
הכסף גם נהיה קדוש. יפה.
עכשיו, אתה לוקח את הכסף הזה וקונה משהו?
אז אם קנית בזה לחמניה, הלחמניה עוברת, הקדושה עוברת לחמניה, ואותו כסף... קדושת שביעית. ואותו כסף...
אבל פה נגמר המעגל.
לא, הכסף חוזר להיות חולין, את הכסף אפשר להשתמש למה שאתה רוצה, והמחמניה אותי עוברת הלאה. כשהחלפת את החמניה אותי, מכרת אותה בפיצה, אז החמניה חזרה.
אז זאת הקדושה עוברת מאחד לאחד, אבל הכסף מתחלל...
חולל כבר.
חולל.
כל מה שעובר בדרך חוזר להיות חולין.
לא.
חוץ מהדבר האחרון.
חוץ מהפרי הראשון והדבר האחרון.
שאלה נוספת.
אבל בפרי שני זה כן מתחלל, דרך מקח ודרך חילול.
בסדר,
במעשר שני אתה מדבר.
גם שלא, בשביעית, בסדר, כן.
פרי שני, לא מעשר שני.
ברור, 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 הפרי השני.
לא, זה מה שאמרנו עכשיו.
כן, נשגרנו.
הלאה, שאלה נוספת.
האם מותר להניח אבוקדו בשמש כדי שיבשיל?
כמובן שמדברים פה על אבוקדו של שנת שמיטה, שזה לא עכשיו, אבוקדו זה עץ או אדמה.
עץ.
ודאי, שזה עץ, ולכן הולכים אחרי חנת. ולא אחרי הלקיטה. אנחנו מדברים על סוף השנה, בזו שם, כאשר יגיע אבוקדו, האם אפשר יהיה לשים אותו בשמש בשביל ש...
יבשיל.
יבשיל.
מה הבעיה?
בוא נשמע.
זאת השאלה, אולי אין בעיה, במזו הפצעה הראשונה.
אפשרות מספר אחת, אין בעיה. האפשרות השנייה, יש להיזהר שלא ירכיב. האפשרות השלישית היא שאסור. אבוקדו, שקדוש בקדושת שביעית, לשים אותו בשמש.
דווקא בשמש,
לא טוב בעיתונים, או כל ה... כאלה, עצות סבתא האלה, בשביל של הבשלה מהירה. כן, שמי זה מתפוחים, כל מיני עצות.
אני חושב שיש לי זהר שלא ירכיב, שלא יהיה לי אוכלה ולא להפסד.
נפלא.
מצוין.
תשובה יפה, נכון.
השלמת שלוש תשובות, גם אתה מקבל מאיתנו את אוצר השביעית, מתנת עוז והדר, ואת הספר של הרב רואי מושקוביץ הרואה בשושנים, ועולה איתנו אל השלב הבא. על 10,000 השקלים, תודה רבה לך. בינתיים, אנחנו מזדרזים ואומרים שלום וערב חי לאליהו. איתנו אליהו? עכשיו שומע אותנו?
כן, שומע.
אוקיי, בוא נזדרז רק.
רגע, מאיפה הוא תשאל אותו?
מאיפה אתה אליהו? נכון, נכון, אבל אין זמן. מאיפה אתה אליהו?
בני ברק עיר הקודש.
בני ברק עיר התורה.
עיר התורה.
עיר הקודש יש לנו את ירושלים ועוד כמה.
שכבשו את הגם עולי בבל.
כן. להניח פירות... לייבוש על הגג או על הגג, או על הגג של האוטו. אפשרות מספר אחת מותר. האפשרות השנייה זה גורם הפסד.
היות.
היות ויהיה בזה הפסד, אז מותר.
לא, זה נחשב לגרם הפסד, ולכן מותר. והאפשרות השלישית זה גרם הפסד ואסור. זאת אומרת, גרמה. השאלה היא כזאת, יש לך פירות, אתה רוצה להפוך את הפירות למיובשים. אתה מכיר את הפירות המיובשים שאוכלים בטו בשבט?
אתה מכיר בשווקים שעל האוטו מניחים כזה סאקי פירות?
מי שלא רוצה את המיובשים של טורקיה, שמאוד נפוצים בארץ, ורוצה להפוך את הפירות למיובשים בעצמו, האם יכול לקחת את הפירות שיש אצלו בבית ולשים את זה על הגג, לשמר אותם בצורה שיהפכו למיובשים? אפשרות ראשונה, מותר, אין בעיה. אפשרות שנייה, זה גרמה של הפסד, ולכן מותר. האפשרות השלישית זה גרמה של הפסד, ולכן אסור.
תשובה אחת.
אין בעיה, מותר. איזה פירות מיובשים אתה אוהב במיוחד?
משמש.
הכל.
משמש מיובש טעים מאוד, אבל הבא שאין כבר אין כבר בארץ ולא עושים את זה.
איך מייבשים פירות, חברון, תסביר לנו?
היום זה הליך כימי.
אה, באמת?
ראינו.
טוב, בריא זה ודאי לא אומרים, כן? זה מלא סוכרים ומלא, כן.
וכל החומרים ששמים את זה, זה לא ייבוש טבעי. ותסתכל כמה גופרית יש, שאתה לוקח היום...
אני לא כל כך, לא ממש מסוגל לאכול את הפירות הללו.
תלך בסופר, תיקח פירות מיובשים, ארוזים עם השגחה.
אני לא יכול, המתיקות המוגזמת שלהם.
ותראה מה הוא מכיל, אז מחוץ לפרי, כמובן שסוכר, וגם כל מיני חומרי בהירה וגופרית.
אז הוא מזכיר את טעם הפרי.
לא, זה בשביל לגרום להם לייבוש מהיר, זה לא ייבוש טבעי.
בכל מקרה, או בגלל מה שאמרנו פה, מי שמעדיף לייבש את הפירות בעצמו, אז ידע שיכול לעשות את זה גם עם פירות הקדושים בקדושת שביעית, כי זה רק גרמה,
גרם הפסד, ולכן כמובן, מותר. כמובן צריך להזכיר את דעתו של מרן, בעל החזוני שמחמיר וסובר שזה נקרא הפסד בידיים. אבל לרוב הפוסקים נוקטים שזה גרם הפסד ונכן מותר.
אגב, שמת לב על פפאיה למשל. ככה היא זוהרת גם בטבע? או רק בית ובשבט?
לא יודע, בדרך כלל...
זה רק כמו נרות כאלה.
הצבעים הטבעיים של הפירות בדרך כלל הם יפים, לא צריך להוסיף להם זרחנים.
אתה שם את זה ממש זרחן.
אליהו, אנחנו נשמח לשמוע אותך שוב, תודה רבה לך. מאותותים לי שתם זמננו.
כן.
אז נאמר...
לא נשלם.
מה? כן, נגמר. אז אומרים לי, כן? אתם עושים לי סימני שאלה.
כן או לא?
תהיו החלטיים.
תם זמננו.
תם זמננו.
טוב.
לערב זה, כמובן. אנחנו מודים ליצחק איזיקוביץ' שהפיק אותנו, לאורי כהן שהיה טכנאי. חברון, תודה רבה על הספר המלא באינפורמציה ומפות.
שיעורי בית יש?
יש, כמובן, להמשיך ללמוד את כל הגיאוגרפיה הארץ ישראלית.
את הספר להביא מחר?
מחר, מה? עדיין צריך את המפות מחר?
גם
את המפות מחר? גם, בעזרת השם.
אז אני משאיר את הספר פה. טוב. למחר, בעזרת השם.
תודה רבה ושלום. נשתמע בעזרת השם מחר.
יד כיסלב, חוגגים בעירית ספרי החסידות של צמאה וספרי אור החיים. עשרות אלפי ספרים במחירים שלא יחזרו. לדוגמה, ארבעה ספרי חסידות ב-100 שקלים בלבד. ספרים וסטים מכל חצרות החסידים. העירית מתקיים בבנייני האומה ממוצש וישלח עד כף בכיסלב. גברים במוצש ראשון ושני, נשים שלישי ורביעי. שירות משלוחים עד הבית. ביום שני, בחצות הלילה, באירועי צמה, בבנייני האומה, האירוע המסורתי לבני הישיבות, בהשתתפות משפיעים, זמרים ואורחים, מ-11:30 אל תוך הלילה. חוויה רוחנית של פעם בשנה. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו. מלון מי בוטיק טבריה, בקשרות המעודרת של הרב נחשון השליטה מוצרי בדץ, העדה החרדית בלבד. 56 חדרי בוטיק, בריכה ומתחם ספא. השבת הקרובה, פרשת וישלח, עם הרב חיים זעיד שליטה והחזן שולם שטיינברג. שבת של אגדות, משלים ורוממות רוח. להזמנות 04-30-12-120. 04-30-12-120.
מבצע כזה לא היה כבר מזמן, זכייה בכסף מזומן. מבצע שש קש של יוניליבר יוצא לדרך. קונים שישה ממוצרי יוניליבר המשתתפים במבצע, נהנים, משאירים פרטים ויכולים לזכות בכסף מזומן. חמישה זוכים ב-1,000 ש"ח בכל יום, והפרס הגדול 100,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות כוכבית 5224. כפוף לתקנון, בין התאריכים כ"ה בחשוון עד ה' בטבת תשפ"ב.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה, ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. ובחמישי הקרוב, תוכנית מיוחדת בנושא אמונה מעשית. באולפן יתארח אליהו שירי, מייסד בית הספר להתפתחות אישית והכשרת מאמנים, כוח התודעה, וידבר על היכולת להתמודד עם אתגרים באמצעות מודלים מעשיים מעולם האמונה. השראה מיוחדת, אל תחמיצו. עניין משפחתי בהגשת יואב דיליון, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בצל השיח על חזרה להסכם הגרעין עם איראן וכניעה של ארצות הברית